לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, כ"ד באלול תשע"ט, טוב יומן לפי שעה היום. מיד נדבר עם חבר הכנסת מוטי יוגב, הוא מארח היום בסיור ביהודה ושומרון, חברי שמאל, אנשי ארגון קצינים למען ביטחון ישראל, אנחנו יודעים, הם תומכים בנסיגה והיפרדות, הוא החליט לקחת אותם לשטח, להראות להם שיבינו על מה הם מדברים כשהם מדברים על נסיגה והיפרדות, אנחנו נדבר איתו מיד כדי לשמוע מה הלך הרוחות בסיור הזה. נספר לכם גם על משלחת מאירלנד שמבקרת בימים אלה בבקעת הירדן כחלק מהמאבק בתופעת ה-BDS. יהיה איתנו כאן מי שמוביל את הביקור הזה, בעצם מארח את המשלחת, ראש מועצת בקעת הירדן דוד אלחייני. הוא ידבר גם על חשיבות הביקור וגם לסיכויי מהלכי הריבונות בבקעה לנוכח תוצאות הבחירות, תוצאות המבולבלות אפשר לומר. ובבית המשפט המחוזי בלוד התקיים אתמול דיון נוסף בעתירתם של לוחמי הקרב בג'נין נגד המשך הקרנתו של הסרט ג'נין ג'נין של מוחמד בקרי. נדבר על הדיון ומשמעויותיו עם מי שהופיע בדיון אתמול כעד, סגן אלוף במיל ארי קדוש. הוא הופיע וסיפר על קורות הקרבות והשמירה על תואר הנשק. יש לו כמה מילים מאוד מאוד עקיפות לומר לכיוון השופטים ובכלל לכיוון ממשלת ישראל שמשאירה את הזירה למשפחות השכולות להתמודד להגנתם ולטיהור שמם של הנופלים ושל הלוחמים בקרב ההוא. ובסוף השבוע שעבר פורסמה בעלון עולם קטן כתבה שהסעירה רבים בדבר חסידות רכלין והגדרתה ככת לכל דבר. הכתבה הזאת חשפה מוטיבים ומאפיינים שתואמים את המתרחש בכתות וקיימים גם כחלק משגרת ההתנהלות בחסידות. בעקבות הכתבה הזו שפורסמה גם אצלנו כאן בערוץ 7 התעורר שיח מסביב לשאלת ההבדל בין כת לחסידות, בין גורו לאדמור. אנחנו נדבר כאן עם מי שכתב את הספר סגור, ספר שנכתב תחת שם עת, לא בשם גלוי. הספר הזה מספר את סיפורו האישי של הכותב כמי שהיה בחסידות, קאט, שוב, הדברים לא כל כך ברורים. הוא נחלץ ממנה והוא יספר לנו בכלל על אופן ההתמודדות עם קאטות, הדרכים לזהות קאט ועוד ועוד בעניין הזה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו רואים לחבר הכנסת מוטי יוגב, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה מקיים היום סיור מעניין ביהודה ושומרון, גוש עציון, בשומרון, כי יש לך אורחים, והאורחים הללו הם חברי... איך נקרא לזה? פורום המפקדים
לביטחון ישראל.
אז והפורום הזה קורא לנסיגה, התקפלות, בעצם הכנתה של מדינה פלסטינית, ואתה מארח אותם בשטח.
אכן כן, כ-15 מתוך החבורה, שהם כולם אלופים ותתי אלופים מצה"ל, במקביליהם שירות הביטחון הכללי והמוסד בדימוס, שהם בחבורה של קרוב ל-100 קצינים בכירים שדעותיהם הם מהצד השמאלי של המפה, ולאחר דיון לפני כ-3 חודשים איתם אתגרתי אותם לבוא ולראות על מה הם מדברים. חלקם מכירים את השטח וחלקם לא היו פה בכלל או לא היו פה עשרות שנים, וגבעות צריחות שהם ראו פה כחיילים הם יישובים פורחים. היינו הבוקר מישיבת הר עציון, גוש עציון ואפרת, יחד עם שני ראשי המועצות, שלמה נאמן ועודד רביבי, הרב מידן, הרב גורד, עמיחי גורדין ומזכ"ל הקיבוץ הדתי עמיתי פורט. וכעת אנחנו מתבשמים מהריחות של יקב פסגות במפגש עם אנשי בנימין, פנחס וולרשטיין וקובי לירז, אל עבר השומרון, ליוסי דגן, למרפסת של המדינה בבדואל. ואכן הם רואים את השטח, הם רואים את הבנייה, הם רואים את החיים הטבעיים של עם שחוזר לארצו, וגם את מרקם החיים עם הערבים, וזה בהחלט מחזיר או יחזיר את האנשים עם מחשבה. אני לא יודע אם הם ישנו את דעותיהם, אבל הם צריכו להתחשב במציאות.
אתה שומע מה? אולי הם תופסים את הראש, תולשים שערות ואומרים לך, תשמע, תראה לאן הבאת אותנו, או שאומרים, אתה יודע מה, בוא נחשוב בעצם הדו-קיום האמיתי זה אצלכם.
הם עוד שוברים את הראש, ובעיקר הבעיה שמעסיקה אותם זה הנושא הדמוגרפי. הם חשים לפי תפיסת עולמם שההתנחלויות ומה שנבנה פה עלול להביא חורבן על מדינת ישראל, ואת הדבר הזה צריך לנסות להשפיע על התודעה הזו, שהיא תודעה של אולי לא רוב העם היום, אבל עדיין כ-30-40% מהעם נמצאים בדעה זו. יש חשיבות, אני אינני מרבה בסיורים הללו בתפקידי כחבר כנסת, אבל מי שבא הזדמנות לידי, חשבתי שיש מקום להידברות הזו. אני גם שמח שהיא באה לאחר הבחירות בתחושה של כל האנשים באלול הזה ערב ראש שנה, שהתוצאות הן כאלה שלכאורה הקדוש ברוך הוא אומר לשני הצדדים, אתם לא יכולים לבד. מעלה הדרך הזאת לגבולת ישראל צריך לצעוד ביחד. ולצעוד ביחד צריך דרך הידברות, לא דרך כיפוף של צד אחד לצד השני ברוב זהום.
ומה אתה אומר להם? מה אתה אומר להם? אתה כל כך, אתה יודע, בוא נדבר בשפה שלהם. אתה כל כך קיצוני, כל כך רחוק מאיתנו, מאמין פה בריבונות על יהודה ושומרון. מה יש לנו בכלל לדבר איתך? אנחנו בכלל מאמינים בכיוון אחר לגמרי.
נכון, אבל אנחנו כולנו פה יהודים, כולנו פה בייעוד אחד, לא רוצה לומר בגורל אחד, ומדובר באנשים ציוניים, חלקם גיבורי ישראל שמסרו את נפשם במלחמות ישראל או בהרבה שנות ביטחון. יש מקום להידברות ולמחשבה משותפת, ולחשוב איך העתיד של מדינת ישראל נרקם ביחד. צריך להתמודד עם הדעות יסוד דעותינו הוא יסוד אמוני, שסבור שהאזורים הללו הם אזורי ארץ ישראל וחובתנו לחזור ולשבת בהם ולהתמודד עם כל הבעיות מול סודות שבאים מהיגיון אחר, רציונל אחר, שסוברים שבכדי שמדינת ישראל לא תחרב מרוב ערבי כזה או אחר ותשאר יהודית ודמוקרטית, הם חושבים שצריך להיפרד. הנקודה הזאת, אינני יודע אם נשנה את הדעות, אני רק בריא לי שהמציאות מחייבת להכניס אותה בתוך המשוואה, וחובתנו, חובת כל צד, לנסות ולחזק את דעותיו, זו חובתנו, ולכן אנחנו מקיימים גם את הסיור הזה, מתוך סיור של הידברות, מתוך ידיעה שכולנו עם אחד, ומתבוננים. אני שמח שגם מלפני 5 שנים, שאני 6 שנים, שהייתי כאן בבנימין, כבר הדברים הם חדשים, והבניינים הם חדשים, והדרכים הם חדשות. ודאי מי שלא היה כאן עשרות שנים מוצא שבעצם המציאות היא בלתי הפיכה, ואנחנו הוקטור הוא חיזוק ההתיישבות היהודית בארץ ישראל ובסוף גם עד ריבונות מהים ועד הירדן. אני רוצה לומר עוד משפט אחד, הוקטור הזה עובר דרך העלייה והקליטה, דרך זה שנביא לנו עוד 8 מיליון יהודים מארצות העולם. הוקטור לריבונות עובר דרך קליטת עלייה הרבה יותר מסיבית, כי עדיין חסרים לנו פה עוד מיליוני יהודים בגליל ובנגב ויהודה ושומרון.
הם עצמם, האורחים שלך, מקווים, אולי בסתר ליבם, אולי לא בסתר ליבם, שכמו שאתה מקווה שהשיח הזה יביא אולי לשינוי בעמדתם, שגם אותי יוגב ישתנה, נכון?
יכול להיות, אבל כנראה שברוך השם נוצקנו וקיבלנו את יסודות האמונה בתורנו וסבנו, בישיבות בני עקיבא, במרכז האור במקומות נוספים. הם תבעו בנו את היסודות של השייכות ושל בניין ארצנו ברוח הציונות הדתית, ואלה הם שורשים חזקים מאוד. והיה הרב יעקב מידן שקרא פשוט לחיבור לשורש, וגם איתי פורט, חזרנו לנה כדבריו של שלום קרניאל, כדי להתחבר לשורשים, כדי לטעת פה עצים ולטעת פה את עצמנו. אם בלשון השלילית מדינה פלסטינית לא הייתה פה מעולם ולא תהיה פה לעולם, כל עניינו הוא לאתגר אותנו כדי שנהיה יותר טובים, ו אנחנו צריכים להמשיך במעלה ההר עד לגבולה שלמה ולחיזוק ההתיישבות ועד להחלת הריבונות תוך התחשבות ב2.5 מיליון הפלסטינים שחיים פה יהודה ושומרון, לחפש גם להם את מרקם החיים ביד כמה שניתן תוך שליטה הן ביטחונית והן הומניטרית שלנו, כי ארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל.
מוטי, עוד שאלה אחת, תן לנו איזה כמה מילים על מה שהולך. יכול להיות שאתם תמצאו את עצמכם מחוץ לממשלת האחדות?
אני מקווה שלא, הכל עוד פתוח, אפשר לדעת. אני מעדיף כרגע משום שסביבי נמצאים גם כעת אנשים שאני צריך בעצם מוביל אותם יחד איתי, אז אני מעדיף גם לקצר בעת הזאת, לא כדי לברוח מהשאלה שלך, אלא משום שאינני יודע באמת להשיב עליה. הם כבר מאחורי גבי לאחר 5 דקות של סיור בעקב,
שאותו
פיניתי לדבר איתך.
חבר הכנסת מוטי יוגב, תודה רבה.
תודה, תודה. שנה טובה.
משלחת מאירלנד מבקרת בימים אלה בבקעת הירדן, זה קורה כחלק מהמאבק בתופעת ה-BDS. מי שמוביל ומערך בעצם את המבקרים הוא ראש מועצת בקעת הירדן דוד אלחייני, שלום לך.
שלום לך שמעון ולמאזינים.
תסביר לנו למה חשובה לנו המשלחת, למה חשוב לנו הביקור הזה?
א', אנחנו כבר, מי שלא יודע, ככה לסבר את האוזן, אנחנו מ-2007 נתונים תחת חרם של, על המוצרים, לא רק בדיקת הרדן, בכל יהודה ושומרון, במערב אירופה, בייחד באנגליה, ובמיוחד באירלנד, ששם יש שם ה-BDS מרים ראש ואפילו בצווה, והולך לקראת חקיקה. וכולנו יודעים שכבר במדינות רבות בעולם מתייחסים ל-BDS כאין אלה שנותנים לגיטימציה לאנטישמיות. לנו היה חשוב בכל המערך הזה של המאבק בחרם, יחד עם השר גלעד ארדן שהשכיל להבין את המשמעות של תנועות החרם וה-BDS, בעצם לעשות בצורה של גם כנסים וגם להביא לפה משלחות, לבוא ולהראות להם את המשמעות ולהסביר להם מקרוב את המשמעות וההשפעות של החרם וה-BDS. המשלחת הזאת ספציפית, כמו שאתה יודע, באירלנד היא, כמו שאמרתי, אחת המדינות הקשות ביותר בסוגיה הזאת. חלק מזה שנובע מהרבה אי-ידיעה והרבה בורות של מה שקורה במדינת ישראל. והיה חשוב לנו להביא משלחת שבעצם תבוא ותלמד מקרוב, בין חברי המשלחת יש את אלן שאטר שהיה גם שר המשפטים ושר ההגנה בממשלת אירלנד, יש שם בלוגרים וסופרים מעצבי דעת קהל שחשוב לנו שבואו ללמוד ולראות, ואכן הם עושים זאת, ההתרשמות שלהם מהסיור והביקור.
אלה אנשים, דוד, שבתפיסתם הבסיסית היו נגד ישראל או בעד ישראל?
בתפיסתם הבסיסית הם בעד ישראל ואוהבי ישראל. אנחנו בעצם נותנים להם את הכלים איך בעצם לנהל את המאבק הזה ב-BDS ולהיות הרבה יעילים יותר בתחום הזה. כשאתה נותן לבן אדם כלי להילחם בתופעה שמעוצמת במדינה שלך ואין לך את היכולת לבוא ולהגיד וזה, עד עכשיו הם לא הבינו מקרוב מה קורה, יש להם אהדה, אבל כשאתה מראה לו את זה בצורה מוחשית, מפגיש אותם עם חקלאים, מבין להם את המשמעות, מראה להם מה ההשלכות כלפי האוכלוסייה הפלסטינית, מה ההשלכות של החרם, מה התוצאות של ההשלכות הכלכליות של החרם, אני חושב וה-BDS, אני חושב שהם חוזרים עם הרבה תובנות לאירלנד חזרה, ועם כלים שבו הם יכולים להתמודד מול אותם אלה שמרימים ראש בצורה של ה-BDS.
כל נושא בקעת הירדן מקבל תאוצה ועולה לסדר היום יותר אחרי הצהרת נתניהו שלפני הבחירות, ואני אשאל אותך, עד כמה ההצהרה הזאת רלוונטית היום, כשאנחנו מבינים שממשלת ימין בלבד לא תהיה?
אני חושב שהסיכוי זאת דעתי האישית, אני לא פה מביע מידיעה או זה, יש שתי אפשרויות שאנחנו רוצים לקראתם. אחת, שתקום ממשלה בצורה זו אחרת בראשותו של בנימין נתניהו, והשנייה זה אנחנו נלך לבחירות שלישיות. במידה ואנחנו הולכים האפשרות הראשונה מתקיימת, ראש הממשלה יממש את ההצהרה שלו להחלת הריבונות הישראלית בקעת הירדן מיד אחרי הקמת הממשלה. אני מאמין שיש גם חברי כנסת בכחול לבן שתומכים בדעה הזאת של החלת הריבונות הישראלית בקעת הירדן, מה עוד שהיא נתמכת על ידי האמריקאים. אני באופן אישי מאוד מאוד אופטימי, וכל זה במידה ובאמת תוקם ממשלה בראשותו של בנימין נתניהו. אם אנחנו הולכים למערכת בחירות אישית, כל הסיפור הזה הופך להיות לא רלוונטי עד הקמה של הממשלה.
אגב, יש היום איזשהו דיבור שהירדנים מוטרדים מכל הנושא הזה של החלת ריבונות בבקעת הירדן או ביישובים או בכל החלת ריבונות כלשהי, זה מבחינתם פגיעה בהסכם, וזה איום על קיומו בכלל. איך אתה רואה את השיח הזה?
תראה, שמעון, אני מאלה שהובילו את המאבק בהסכמי אוסלו, את יושב ראש ועד יישובי בקעת הירדן. אני זוכר כבר אז את הקולות של הירדנים, ואנחנו, הירדנים מדברים בשני קולות. מעל השולחן ומתחת לשולחן. מעל השולחן הם יגידו בדיוק שהם לא רוצים שום ריבונות, והסוגיה הפלסטינית צריכה לשבת במסע ומתן ולהגיע להסכם בגבולות 67. מתחת לשולחן הם אומרים בשיחות בלתי רשמיות, הם רוצים שיהיו פה רק שני צבאות. הם לא מגדירים ריבונות או לא ריבונות, הם מגדירים פה שני צבאות, אחד ישראלי והשני ירדני. הם לא רוצים לראות אף אחד על הירדן מעבר לצבא הישראלי וירדני. המשמעות, אם אני מתרגם את זה למשמעות המוחשית, הם לא רוצים שום קשר עם הפלסטינים. בקעת הירדן בריבונות ישראלית היא אינטרס רק גם של הירדנים.
אז מבחינתך, כרגע מה שנשמע זה רק הצהרות לצורכי תעמולה בעולם הערבי.
בוודאי, בוודאי, שער בנפשך שהם היו אומרים, אומרים אוקיי, אנחנו זאת, זה בעצם השאיפה שלנו. מיד כל מדינות ערב וכולל הפלסטינים היו מזדעקים ואומרים, איך אתם עושים דבר כזה? אתם פוגעים באוכלוסייה הפלסטינית, פוגעים בנו. לכן, בעמדות, בפגישות בלתי רשמיות, אני יודע ונכחתי, הם לא רוצים שום קשר עם האוכלוסייה הפלסטינית. ויש בזה הרבה היגיון.
דוד אלחייני, ראש מועצת בקעת הירדן, אנחנו נמשיך לשמוע ולהתבשר בשורות מהכיוון שלכם, וכמובן לידע את הציבור. תודה רבה.
אמן ואמן.
כל טוב, שלום שלום.
תודה.
בבית המשפט המחוזי בלוד התקיים אתמול דיון נוסף בעתירתם של לוחמי הקרב בג'נין, נגד המשך הקרנתו של הסרט ג'נין של מוחמד בקרי. אנחנו רוצים לשמוע על הדיון ועל המשמעויות שלו. איתנו נמצא מי שהופיע בדיון כעד, אחד ממובילי המאבק, מאבקם של הלוחמים ובני המשפחות, סגן אלוף במיל אריק עדה, שלום לך.
שלום וברכה.
ספר לנו מה היה שם, מה בעצם, אנחנו מלווים כבר שנים, כבר מדובר ב-17 שנים מאז הקרב,
כן.
אנחנו מלווים כבר שנים את המהלכים המשפטיים, מה היה בדיון הזה שלא היה קודם?
אוקיי, מה שהיה בדיון הזה, למעשה, בית הדין והיועץ המשפטי לממשלה הקודם, קבעו שמי שיכול לתבוע את מוחמד בכרי, שהוא היוצר, של הסרט ג'נין, זה חייל שזוהה, או חיילים שזוהו בסרט. ואכן אחד הקצינים, מר ניסים מגנזי, הוא מוקרן בסרט הזה בדקה מסוימת, ונאמר עליו שהוא ביצע פשעים, פשעי מלחמה, וגנב, ואיים לרצוח, ועוד ועוד, עם כתוביות, שזה השונות מהתביעות הקודמות. בית המשפט קבע ופסע כבר, והחליט שהסרט הוא שקרי והוא עלילת דם, אבל הוא לא פסל אותו מלהקרין אותו, ועדיין מקרינים אותו באוניברסיטאות, במכללות, ודנים בתהליך הזה. ובמקביל בית הדין לא פסק שזה הוצאת דיבה. ניסים מגנזי קבע את מוחמד בכרי על הסרט ג'נין ג'נין בהוצאת דיבה, וכרגע אנחנו בתהליך של דיון בבית הדין, שאנחנו מצפים שבית המשפט יחליט ויכריע שאסור להקרין את הסרט, ומי שיקרין אותו ייפסקו נגדו כנסות, ושמוחמד בכרי ישלם 2.6 מיליון שקל על הוצאה דיבה כלפי ניסים מגנזי והחיילים.
איך מגיעים, איך מגיעים לסכום הזה דווקא?
כל הקרנה של הסרט היא במכפלות של 100,000 שקל, זה הסכומים שאפשר לתבוע על פי חישוב בבית הדין, וזה מה שאנחנו ביצענו. אנחנו למעשה אנשים שומרי חוק, צריך לזכור שנקרנו בשנת 2002 אחרי הפיגועים הקשים בהם נהרגו אזרחי מדינת ישראל ונפצעו, אחרי הפיגוע במלון פארק בנתניה שבו נהרגו 30 אזרחים ונפצעו 170 איש, קראו לנו בצף 8, נכנסנו ללחימה בג'נין, בגלל תואר הנשק והקוד האתי נהרגו הרבה לוחמים, 23, ושבוע לאחר מכן מוחמד בכרי שם את גלימת הבימאי והשחקנים, לקח ילדים ולקח זקנים ומחבלים שבינתיים שניים מהם נהרגו בלחימה עם השבק, ועשה סרט, וקרא לו סרט דוקומנטרי שכולו שקרים. בית הדין פסק פעמיים שזה סרט שקרי ועלילת דם, אבל לא החליט שיש הוצאה דיבה ושאסור לראות את הסרט ברבים. אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו בעוד שנים כאזרחים שומרי חוק, מואשמים או בבית הדין בארץ או בחול, או שהילדים שלי פתאום ישאלו אותי מה באמת עשיתם את זה. זה שקר וכזב, והוא הראיה לכך שהיועץ המשפטי לממשלה יצטרף כצד לתביעה. זה רק מראה עד כמה אנחנו צודקים. והגיע הזמן.
זאת אומרת, רק רגע, אני מבין, אם אני מבין נכון, אתמול בדיון היו נציגי היועץ המשפטי לממשלה בדיון, הם היו ממש שותפים, או שהם רק ישבו מהצד ושמעו את הדברים?
הם כרגע בשלב הזה לא שותפים פעילים. לאחר החקירות, הם יהיו שותפים פעילים, יאמרו את דעתם, ואני מקווה שהפעם בית הדין עם שופטיו ייתנו את ההגנה הראויה ללוחמים, גם בסדיר וגם במילואים. סך הכל מי שלחם שם זה כל קשת הצבא, מחיל האוויר שזה הטייסים של המסקרים, לחיל הים זה החבר'ה מהשייטת שלחמו כתף אל כתף אליי, אני הייתי מגד הגצר, וכל היחידות הסדירות, נחל, גולני, צריך לזכור יש שני הרוגים מהנחל וארבעה הרוגים מגולני, ומאצלנו בחטיבה יש הרוגים. לא יכול להיות שהמשפחות השקולות ימשיכו, ולאט לאט ההורים הולכים לעולמם לצערי, וילכו עם תחושה שהמדינה ושופטי מדינת ישראל בוגדים בהם. צריך לעשות לזה סוף, וזה
אומרת,
מספיק.
רגע, זאת אומרת, מה שאתה אומר לנו כרגע זאת התחושה, בגלל שבסופו של דבר המדינה היא לא זאת שמייצגת את את התביעה, אלא היא נותנת לכם להתמודד לבד, אז בעצם אתה אומר,
נכון,
המדינה בוגדת בנו.
נכון, היועץ המשפטי הקודם ויינשטיין היה יכול להעמיד לדין את מוחמד בכרי לפי סעיף 4א, אבל הוא בחר לא לעשות את זה לצערי הרב, כי הוא פחד מתביעות אחרות שיגיעו, ואמר בואו תתמודדו עם זה עוד כמה שנים, ולכן הגשנו את התביעה ב-2016, ואנחנו לא נפסיק עד שכל התהליך הזה ייגמר בכך שלא יקרינו את הסרט, ובכרי על שקריו ישלם את הכסף לסניסי מגנזי. זה העניין. אי אפשר להסתתר סביב חופש הביטוי גם שמשקרים. חופש הביטוי צריך להיות לו מסגרת של יושרה, של אמת. אהרון ברק לא קבע את חופש הביטוי שאפשר לשקר וכל אחד יכול להגיד על רעהו מה שהוא רוצה. זה לא יכול להיות. זה לא, זאת לא הכוונה של חופש הביטוי. פה זה חופש השקר.
הזכרת אריה בדבריך קודם שהיועץ המשפטי, נציגי היועץ המשפטי לממשלה, בשלב הזה הם יותר מקשיבים, הם עדיין לא מתערבים ממש, אבל זה יבוא בשלב ההמשך. בינתיים קיבלתם מהם איזשהו מסמך, איזושהי חוות דעת, מעבר לזה שבית הדין קבע שהסרט הוא שקרי? משהו מכיוונו של היועץ המשפטי לממשלה הגיע?
היועץ המשפטי לממשלה הצטרף כצד לתביעה, שזה צד יחסית נדיר, אבל הוא עדיין לא אמר את דברו, הוא יאמר את דברו בשלב הנוסף של הדיון. ואת זה קיבלנו כהסבר, ואנחנו מקווים שהוא יצדד ויחזק את הטיעונים, ושופטי מדינת ישראל, בסופו של דבר, השופטת הנכבדת, גם אם הוא יערר לעליון, יפסקו שלטובתנו שהסרט הזה הוא שקרי, וישנה הוצאה דיבה, ואכן מוחמד בחרי בסופו של תהליך ישלם את מה שהוא צריך לשלם לתובע. צריך לזכור שזאת מלחמה תקשורתית, הסרט מומן על ידי הרשות הפלסטינית, אנחנו יודעים את זה, שיחקו בסרט מחבלים שנהרגו, הכל ידוע לכולם. משום מה אין את האומץ לבית הדין להחליט החלטה נקייה, להסתמך על ההחלטות הקודמות, שהסרט הוא שקרי, שאסור להראות אותו, שיש פה צעד דיבה, אוקיי? ואין פה אמת דיברנו, כמו שהיועץ המשפטי לממשלה הקודם אמר, וחלס, די, הגיע הזמן שהמדינה תתנהל כמדינה, ולא כפרובינציה. זה לא לעניין.
וכאן במה שאתה אומר, שהמדינה תתנהג כמדינה, זאת אומרת, הייתם מצפים באמת שההובלה של המהלך המשפטי תהיה על ידי נציגי המדינה, שבעצם נעשה אתכם.
נכון, הצבא תומך בנו, המדינה צריכה במערכת המשפט להכריע לטובת אלה שלכם. הוא לא יכול להיות שאזרח שמשלם מיסים, שגר פה, שעושה, נוטל את כל החובות עליו, נקרא בצו 8, הולך להילחם, הוכח שנלחמו שם בתואר הנשק, לא יכול להיות שיוציאו עליו דיבה, זה לא הגיוני, בשם חופש הביטוי, זה לא חופש ביטוי, זה חופש השקר. ולכן אזרחי מדינת ישראל ובית הדין חייב להכריע אחת ולתמיד, אוקיי? שיש פה הצעה דיבה, שזה סרט שקרי, שחללי צהל יזוקו, מדובר ב-29 משפחות של חללים, שההורים, האחים, עדיין חיים. זה לא מספק שנתנו לחייל כזה או אחר צלש. זה צריך לומר, הסרט שקרי. לא יכול להיות.
אבל הכל מתנקז למה שטובע מגנזי. כל השאר לא יכולים לטבוע כי לא רואים את פניהם בסרט.
זה בדיוק האבסורד. בית המשפט מתעתע באזרחי ישראל בשם החוק. אני צר לי להגיד זה, אני לא אומר שמות כדי לא לפגוע בכבודם של השופטים. מזמן זה היה צריך להיפסק. הוציאו את הסרט, המועצה להקרנת סרטים פסלה אותו, בית המשפט אפשר את זה. בית המשפט, אני יאמר שם אחד, דורנר, אמרה אלה ואלה דברי אלוהים חיים, תגידו, אתם שפויים? באמת אבל. אתם מבינים מה היה שם בכלל? באים אלופים, אתמול בדיון הגיע אלוף מזרחי, ועוד כמה וכמה אלופים, לומר, ונאמרו הדברים, נעשתה שם לחימה בתואר הנשק, האמריקאים וצבאות אחרים לא נכנסים למחנה פליטים, מורידים הפצצה מלמעלה אחרי שהורידו מנשרים לשיצוע האזרחים, הורגים את המחבלים והולכים, אף אחד לא נכנס. נכנסנו שם עם פינצטה, אני בעצמי הוצאתי מבוגרים, סקנים לבתי חולים, הוצאנו ילדים משם, ולאחר הדבר הזה, שותפנו שמעוטה את הגלימה בשקרים ובמשחק, שהוא שחקן, בא וטוען שהיה שם הוצאה לטבח, והוכח באום, הוכח שלא היה שם כלום, ולכן צריך לעצור את הדבר הזה בהחלטת בית משפט אחת ולתמיד, שאמת אין בסרט הזה, כולו שקרים, וצריך לגמור את זה אחת ולתמיד. לא יכול להיות שזה יימשך דור פלוס, זה לא הגיוני בכלל.
כן. תאמר לי,
וזה מה שמקומם.
עוד שאלה אחת אחרונה, יכול להיות שבאיזשהו מקום אתם אומרים לעצמכם, תראו, הציבור הישראלי כבר די שכח מהסרט הזה, אולי הוא מוקרן בכל מיני סינמטקים רחוקים ובכל מיני, כמו שאמרת, באקדמיה, בכל מיני מקומות, כבר הסרט הזה לא מעניין את הציבור, הוא כבר מזמן לא נמצא על השולחן, ואולי כל דיון כזה מחזיר אותו לתודעה, ועוד פעם עכשיו אנחנו מדברים וכותבים, ג'נין ג'נין, מוחמד בקרי, מעלים אותו על נס?
אנחנו מתנגדים לאסכולה הזאת. האסכולה הזאת לא מעניינת אותנו. אותנו מעניין, וזה לא מעניין אותנו מה מרחב הזמן אומר. אותנו מעניין שהאמת תצא לאור. לא מעניין אותי מה אומרים, לא מעניין אותי מה טוענים. יש כאלה גם בלשכת היועץ המשפטי שאומרים את הדברים האלה, בלשכתם של הרמטכ"לים שהתחלפו כבר כמה וכמה. אותנו זה לא מעניין. אנחנו חושבים שהבן אדם שקרן, הוציא סרט ודיבתם של לוחמי צה"ל, וזאת צורה של מלחמה של הרשות הפלסטינית כנגדנו, ואנחנו לא נשקוט עד שכל השמות של הנופלים והלוחמים יזוקה, נקודה. לא נעצור, לא יעזור שום דבר. אנחנו נלך עד הסוף.
ובבקרי עצמו מתייחס אליכם?
ברור שהוא מתייחס, תגיד לי אתה, האם יצא עוד סרט מאז התביעה? לא. הרשות הפלסטינית והוא וחבריו מפחדים להקרין סרטים בגללנו. זה המלחמה התקשורתית. לא יהיו עוד סרטים, וכל סרט שידיר את דיבתם של לוחמי צה"ל יטופל באותו אופן. אנחנו נטבע ונטבע ונטבע עד שמערכת המשפט תגיד לא הכל בשם חופש הביטוי. חופש הביטוי זה חופש לומר את האמת. זה לא סרט דוקומנטרי, אין שם אמירות של הנצפים בסרט לא קשורים לעלילה, לתהליך. זה סרט שקרי, מביש, וזה עלילה דם.
תאמר לי, כשאתם פוגשים אותו באולם המשפט, הוא אומר משהו או שהוא מתעלם?
הוא בא עם גוורדיה ענקית של משפחה וחברים ופוליטיקאים. בפעם הקודמת הגיעו כל חברי הכנסת, חלק מחברי הכנסת מהרשימה. אותנו זה לא מעניין. אותנו יש הליך משפטי, אנחנו באים עניינית, הולכים, נותנים עדויות, כל מה שצריך. הבאנו חומר מכל הפסיפס, כל מיני חוות דעת משופטים. הכל עובד כמו שצריך. צריך רק אומץ ויושרה של שופטי מדינת ישראל. אני קורא לשופטים מערוץ 7, תתפקחו. לא יכול להיות שהילדים שלכם ילכו לשרת בצבא או יעשו מילואים ויאמרו שהם רוצחים, ללא הוכחות, ללא עובדות, וכל העובדות מראות בדיוק ההפך, ואתם לא עם האזרחים של המדינה. אתם לא מצדדים בהם, אתם לא באדם. זה מביש. ואני לא אומר שמות, אני אומר לשופטי ישראל, תתעוררו. יש אצלכם תיק, תשימו קץ לנושא הזה, כולל היועץ המשפטי לממשלה. די. יש אנשים שאיבדו את יקיריהם, 23 לוחמים, שקמים בבוקר וחושבים על האובדן שלהם. תכבדו אותם, כדי שיכבדו אתכם הלוחמים הבאים.
סגן אלוף במיל, אריה קדוש, ממובילי מאבקם של לוחמי ג'נין ומשפחות הלוחמים, גם אלה שנפלו. אני מאוד מודה לך על הדברים. כל טוב.
תודה רבה, שנה טובה ושנה של אחדות.
כל טוב.
ביי, אהבת חינם, ביי.
בסוף השבוע שעבר פורסמה באלון עולם קטן כתבה שהסעירה רבים בדבר חסידות רכלין והגדרתה ככת לכל דבר. הכתבה חשפה מוטיבים ומאפיינים שתואמים את המתרחש בכתות וקיימים כחלק משגרת ההתנהלות בחסידות. בעקבות הכתבה הזאת שפורסמה גם אצלנו כאן בערוץ 7, התעורר שיח ער סביב שאלת ההבדל בין קאט לחסידות, ורבים, ככל הנראה, רבים מתומכי חסידות רכלין, אולי גם ממקומות אחרים, קבעו בתוקף שלא מדובר בקאט, אלא בחסידות קדושה לכל דבר. אנחנו רוצים בשיחה הבאה לעמוד על ההבדלים בין חסידות לבין קאט, ואיתנו נמצא על קו הטלפון מחבר הספר סגור, ספר שבו מסופר סיפורו האישי של תמיר חן, זה שמו, שם העת שהוא נטל לעצמו, סיפור אישי כמי שהיה בחסידות סלש קאט שכזו, ונחלץ ממנה, אגב, תוך כדי גביית מחיר אישי כבד מאוד. שלום תמר.
שלום וברכה.
אז בוא, מהניסיון שלך וגם אחרי שיצאת מאותה חסידות סלש קאט, עסקת בנושא הזה של לסייע לאחרים שנמצאים במצבים דומים. תסביר לנו, מה ההבדל בין חסידות לבין קאט? לכאורה יש מנהיג, הולכים אחריו, ושני הדברים נראים מאוד דומים ומבלבלים.
בראשית דבר אני רוצה לומר שאני בכלל לא מתייחס לחסידות רחלין או לכתבה בכלל, אלא אני מדבר על הקטות באופן כללי.
כן,
כל התופעה, על התופעה
ואני מתאר באופן לעצמי, כללי. ואני מתאר לעצמי שאנחנו תוך כדי השיחה גם נעסוק בכלל בקטות וקבוצות גם מחוץ לעם היהודי, בכלל הדבר הזה, כמו שאנחנו יודעים, מאוד מאוד נפוץ במערב ב-30-40 השנים האחרונות, ומכאן נדבר על השאלה עצמה, איך אנחנו מבדילים?
דבר ראשון שצריך לזכור, שבאמת אין קשר אמיתי בין יהדות לקאט. זאת אומרת, יכול להיות אנשים, תאבי שליטה, שמחפשים לעצמם חסידים, ומחפשים פלטפורמה. זה יכול להיות פלטפורמה הזויה מהנצרות, או הזויה אחרת מכל אידיאולוגיה במזרח, זה לא משנה בכלל מה. אותם אנשים משתמשים בפלטפורמה של היהדות לצרכים המניעים האישיים שלהם. עכשיו, השאלה היא מאוד עדינה. אנחנו צריכים לדעת שבכל קהילה אפילו נורמטיבית נוכל למצוא מאפיין אחד או שניים. והדרך שלנו שאנחנו רוצים בעצם להזהיר את האנשים זה לומר שצריכים להעריך את רמת המסוכנות. זאת אומרת, נדבר על המאפיינים, אבל ככל שאתה מזהה יותר מאפיינים, רמת המסוכנות עולה. המטרה שלנו לתת לפרט, ליחיד, את האפשרות לבדוק את עצמו, האם הוא נמצא במקום בריא, נורמטיבי או שלא.
בעצם גם בספר שלך, לקראת הסוף, אתה נותן את המאפיינים הללו, זה מחולק ממש לסעיפים, ואתה אולי אפילו ממליץ לכולנו ככה לבדוק איפה כל אחד נמצא, עד כמה החיים שלנו תואמים סעיפים שכאלה.
נכון לגמרי. אבל כשאנחנו רוצים עכשיו לדייק ודווקא לדבר על קטות בתוך היהדות, אז באמת המבחן הראשון לדעתי הוא מבחן ההלכה. אם אתה רואה שאותו מנהיג שמכנה את עצמו רב או רבי או אדמור, זה לא משנה, לא שומר הכללים של ההלכה, אז הדבר הראשון שצריך לקפוץ זה הנקודה הזאת, שמירה על ההלכה. מה שעוד אופייני בקטות, זה שאדם בא וטוען שהאמת המוחלטת נמצאת רק אצלי. אני האמת האחת והיחידה, רק אצלי תגיע לתיקון, רק אצלי אתה תוכל להתקדם, וזה בא עם פסילה גורפת של כל שאר המשפיעים. זאת אומרת, אותו גורו יכול לטעון כלפי האחרים, הם ערב רב, הם מוציאים לשמד, גם גדולי ישראל, אין לו שום בעיה למחוק את כולם, במטרה לשלוט בשליטה גמורה על החסידים שלו. בדרך כלל, לאנשים האלה לא יהיה איזה רב שנמצא מעליהם. הם מחפשים מרחב סטרילי להפליל את השליטה שלהם, ובדרך כלל לא יהיה להם רב. הם לא יהיו איזה המשך של דרך, וימציאו אידיאולוגיה חדשה. נקודה מאוד מאוד חשובה שאפשר להעלות עליה, זה שהרבה פעמים ההנהגות, בקטות ההנהגות שהם מכריחים את החסידים לנהוג, הם בעצמם לא עומדים בהנהגות האלה. וזה יכול להיות הנהגות בקשרות, או הנהגות, למשל, הקפדה מאוד מאוד יתרה לשון הרע, ושהרב בעצמו מרשה לעצמו לדבר לשון הרע או דברים כאלה. יש נושא מאוד חשוב של פולשנות. זאת אומרת שהרב
ממש... בנושא הזה של ההנהגות, יש גם לא פעם את הנושא הזה של צניעות, של בינו לבינה, גם כן יש הנהגות אובר, אפשר לומר, בתחום הזה. זה גם מתאפיין בכך שהמנהיג, נקרא לזה בעדינות, מחפף בנושא?
לאו דווקא בנושא הזה, אני רוצה לדבר על נושאים יותר שאתה יכול לראות אותם. אתה מבין, בנושא הזה זה נושא שנעשה בחדר אחד, אני פחות נוכל לראות, אני רוצה לתת כלים פרקטיים. אז הכלי הפרקטי זה שמשהו דורש ממך, הוא בעצמו לא מקיים. זה מאוד מאוד בולט. בכתות הנושא הזה. פולשנות...
אגב, איך הם מסבירים את זה? או שהם פשוט לא צריכים לתת דין וחשבון לאף אחד?
הם מסבירים את זה שהמציאות של הרב, הרב הוא נמצא בספירה מאוד מאוד גבוהה, הוא נלחם בשביל עם ישראל, הגאולה תלויה בו, ולכן במקומות האלה עושים הנחות. זאת בדרך כלל מתוך המדרגה הרוחנית שלו. כשמדברים על פולשנות, למשל, אז הרב או הגורו הזה הוא מעורב בחיי החסידים שלו בצורה מוגזמת. יש מקומות שאני שמעתי, מגיעים אליי כל מיני דיווחים מכל מיני כתות, שהרב מבקש לתת יומנים, מה אתם עושים כל שעה. הרב מתערב בענייני בריאות, בענייני תזונה, בכל דבר שאתה עושה אתה צריך לקבל אישור מהרב. זה עוד סימן שצריך להדליק נורה אדומה. יש ההדרה לא מציאותית של הדמות, של הגורו, של הרב. אני יודע, באיזה קאט סיפרו לי שמה שהתהלך שם בקאט זה שאם הרב מסתכל עליך הוא מתקן אותך שבע גלגולים אחורה. רמות לא מציאותיות שגורמות לבן אדם להתבטל לגמרי למציאות הזאת. חשוב להבין שהתחושה שאתה נמצא בקאט להבדיל מחסידות נורמטיבית, שאתה מרגיש שאתה שמח, אתה צומח, אתה מתפתח, בקאט זה הולך בדיוק הפוך. התחושה הפנימית שלך היא כל הזמן של פחד, של אשמה ושל דיכוי. עכשיו, מה ההסבר שאתה נותן לעצמך? אתה נותן לעצמך הסבר שאני נמצא במקום שהוא השפיץ של הפירמידה של האנושות, ומי שנמצא במקום הזה ונלחם מול החושך, אז זו התחושה שלו וזה בסדר. וזה ממש לא בסדר.
זאת אומרת, הם בעצמם, האנשים שנמצאים תחת אותו גורו, לא מרגישים שהם נמצאים תחת דיכוי בינם לבין עצמם?
הם יכולים לתת לזה פרשנות אחרת לגמרי. כשאני שאלתי, למשל בקט שהייתי, שאלתי את הרב איך זה יכול להיות שכולנו פה שבורים ונראים בצורה כזאת, אז הוא אמר לי, זה גם המצב של השכינה בשמיים. זאת אומרת, הפרשנות שאתה נותן למציאות שלך היא פרשנות שאומרת, אני מוכן לשלם את המחיר הזה, אני עושה דבר כל כך גדול שאני מוכן לשלם את המחיר הזה. אז אם תשאל את האנשים שבקט איך אתם מרגישים, נגידו נפלא. למה? כי התחושה הזאת שאתה הולך להציל את העולם, היא תחושה שמחפרת על כל התחושות הפנימיות, אבל...
ככל שיותר רע לי, יותר טוב לי, כי יש ברע הזה משימה גדולה.
נכון. נכון, ואם תשאל אותם, אז הסיכום יהיה שההרגשה נפלאה. אבל בפועל אתה תראה דברים הפוכים לגמרי. עוד דבר מאוד מאוד חשוב, דיברנו על צמיחה, בכתות מציגים כל הזמן משימה שהיא לא אפשרית, זאת אומרת האידיאולוגיה היא מציאות שאתה לא יכול לבחון אותה. אז אתה כל הזמן נמצא במצב שאין לך איך לבדוק האם אתה מתפתח או הולך אחורה. מה שקורה זה שהחסידים שנמצאים בכת, אז בדרך כלל הגורו או הרב ישמור אותם קטנים, הוא לא רוצה שיגדלו, כי הוא רוצה שכל הזמן הם יהיו בשליטה שלו. ולכן תחביבים או התפתחות אישית, תמיכה אישית נבלמת בצורה גורפת. אלא אם כן יש לו אינטרס מסוים שמישהו יתפתח כדי להשתמש בה, אבל בגדול יש בלימה של כל ההתפתחות האישית. אז אם אתה נמצא בקהילה שכל הזמן בולמת אותך, וכל הזמן לא מאפשרת לך לצמוח ברמה האישית, זה דבר שאתה צריך לבדוק אותו. עוד דבר שבולט זה השפלות. בכל קאט, כולל שמגדירה את עצמה קאט חסידי, זה לא משנה, הרבי משתמש בהשפלות. כדי לבסס את השליטה שלו, הוא צריך לשבור את הזהות של האנשים, וכינוי כמו אתה אפס, אתה פסיכי, אתה לא נורמלי, וכן הלאה. זה דבר שקורה בצורה שוטפת, כאשר החסיד מפרש את זה, שזה תיקון לגאווה שלו, הכל בסדר. כשאני באתי בטענות לרב למה ככה הוא מדבר, אז הוא הסביר לי, זה לא אני, זה משמיים, ובאת פה לקבל תיקון, אז זה התיקון שלך.
עכשיו, אני רוצה להבין, זאת אומרת, יש עוד מאפיינים שחשוב שניתן לפני שאני אשאל שאלה?
כן. חסידים, אם מתבקשים לשקר, לסלף ולעוות למען שמירה על האדמו"ר, או על הרב או על הגורו. זאת אומרת, הסימן שאני נותן פה לפרט, אם אתה מרגיש כל הזמן שאתה נאלץ לשקר, לעוות להסתיר, לסלף, כדי לשמור על החלום ראווה של הרב או של החסידות או של הקד, זה אומר שמשהו בפנים לא בסדר.
לא עמדת על נקודה שאנחנו מכירים אותה יותר אולי בכתות במזרח, של, של איסוף כסף למען, למען הגורו. אנחנו, באמת, זאת, זה מוכר מאוד בכל, בהרבה מאוד קבוצות במזרח, שיושב, יושב לו גורו עם, בארמון של, של זהב, אפשר לומר, מסביבו, הרבה מאוד משרתים, ו, וחסידיו או מאמיניו, מקוששים, גרוש לגרוש כדי לפרנס את ה, את ה, את היופי והפאר הזה. הדבר הזה קיים גם במציאות, נאמר, בתוך היהדות?
כן, לגמרי, נגעת בנקודה מאוד נכונה ואמיתית. כמובן שביהדות זה, זה קבל, אתה יודע, טייטל של צדקה, של איסוף צדקה, של תרומות לקודש ודברים כאלה, אבל בהחלט יש כל קד כזאת כדי להתקיים, הגור שלה כדי להתקיים, אוסף כספים בצורה של הוראות קבע, של תרומות גדולות, של איסוף כספים, פנייה לאנשים בעלי יכולת, זה בהחלט דבר שהוא קורה.
עכשיו אני רוצה...
מה שעוד?
כן, מה שעוד?
עוד נקודה שקיימת באמת של מבדילה בין קהילה נורמטיבית לקהילה שקיטתית, יש מערכת של דיווחים והלשנות. זאת אומרת, הגורו כדי לשלוט בקהילה, הוא מורה לכל החסידים להתחיל לדווח על כל מי שעובר על החוקים של הקהילה, או שמתנהג בצורה לא ראויה לפי ההנהגות, וככה זורמים אל ראש הקהילה כל הזמן, זורם את צינורות של מידע על כל מה שקורה בקהילה, והתחושה בתוך הקהילה היא שכל הזמן מסתכלים עליך, מסתכלים על כל דבר שזז, אתה ממש מרגיש תחושה של לפעמים עוינות או לפעמים פחד שמישהו רואה אותי, מישהו מסתכל עליי. זאת אומרת, הקהילה לא מתפקדת כקהילה נורמטיבית, חברית, אלא כקהילה שבה כל אחד מסתכל על השני.
כאשר אתה מדבר איתנו על כל כך הרבה אלמנטים של הפחדה וכפייה, מה מונע מאנשים פשוט לומר, זהו, אני לא מפחד, סך הכל מדובר פה בבן אדם, בשר ודם, איך אומרים, מה הוא כבר יעשה לי?
אני יכול לשתף אותך במשהו ששמעתי לאחרונה, גם כן מאיזה חסידה שהצליחה לצאת מאיזה קאט, והיא אמרה לי, תגיד לי, הוא מסוגל לפגוע בי מרחוק? ממש השאלה הזאת. זאת אומרת, יש ההדרה של המציאות. אחרי שהיא יצאה, כן. היא אמרה לי, הוא מסוגל לפגוע בי מרחוק. ולקח לי הרבה זמן לשכנע אותה שכל הכוח של הגורים האלה הם רק בתוך הקהילה. בסנטימטר מחוץ לקהילה הם לא יכולים לעשות שום דבר. יש ההדרה מאוד חזקה של המציאות הזאת, ויש פחד, יש פחד אמיתי. גם שאני יצאתי מהקהילה, היה לי פחד. היה לי פחד שמשהו יכול לקרות. אחרי שנוצר את התלות.
שמשהו יכול לקרות, או שזהו, או שיש תלות, ואתה לא יודע, מעבר להרי החושך של היציאה מהקבוצה הסגורה, מי יודע ממה אני אתפרנס, עם מי אני אדבר, איפה אני אגור, איך יסתכלו עליי. זאת אומרת, זה החשש ממה שיש בחוץ, או החשש ממה שיש בפנים?
אז התשובה היא זה גם וגם. כמובן שכשאתה עוד אלמנט מאוד מאוד חשוב בכתות זה הניתוק. יש דיכוטומיה, יש אנחנו והם. זאת אומרת, אתה מתרכז לאט לאט רק במה שיש בתוך הקהילה. ובצורה מאוד מאוד ספירלית, לאט לאט הוא מוביל אותך להתרכז רק במה שיש רק בתוך הקהילה, ולצאת משם זה ממש יציאת מצרים, זה מלווה בקושי עצום. ובאמת, אם תבדקו בה... במחקרים בודדים הם האנשים שהצליחו יום אחד להבין שהם בקט ולצאת. הם בודדים, בודדים מאוד.
עכשיו אני אשאל אותך, יצא לי קצת ככה לפגוש אנשים שעברו ברמה כזאת או אחרת חוויות דומות, אולי דווקא לא בתוך קהילות יהודיות, הלכתיות, תורניות, אלא יותר מבחוץ, והבחנתי שמדובר באנשים מאוד אינטליגנטיים. מאוד אינטליגנטיים, לא מדובר ככה ב... והתאספו אליו מדלת העם. מדובר באנשים משכילים, חכמים, שהיו יכולים לעשות את החשבון הזה שאתה מתאר כרגע ואינם לבין עצמם באיזה שעה, שעתיים של לילה, לא?
אז השאלה היא מאוד נכונה. יש סטיגמה שדווקא אלה שמגיעים לכתות, הם כמו שקראת על דלת העם, או אנשים במצב סוציו-אקונומי נמוך, המחקרים מראים בדיוק הפוך. ונתחיל בהיגיון הפשוט, שאם יש איזה גורו שרוצה להקים איזה קאט בשביל השליטה שלו, לצרכים האישיים שלו, הוא חייב אנשים עם משאבים, גם משאבים נפשיים, רוחניים, וגם משאבים כלכליים, ולכן יש איזה קאט של מישהי שהייתה קוראת לחסידים שלה, היהלומים שלי. אז הם עושים את היהלומים כדי לבנות קהילה שתספק להם את הצרכים שלהם, אז כמובן שהם צריכים אנשים רציניים, עם משאבים, אמרתי, גם נפשיים וגם כלכליים. מעבר לזה, דווקא אנשים שמחפשים משמעות, אנשים עמוקים, אנשים שרוצים לפעול בחיים ולהגיע למעבר, או לנסות להתחבר לאידיאולוגיה, לחיות חיים משמעותיים, דווקא הם הרבה פעמים הם יכולים לפעול ברשת הזאת. כמובן שמחקרים מראים שיכול להיות איזו תנודה אישית בחיים של בן אדם, יכול להיות פטירה של מישהו קרוב, או איזה טלטול אחר, שהוא פותח אותו יותר להשפעה כזאת. אבל בגדול, רוב האנשים הם אנשים ממצב סוציו-אקונומי גבוה.
ולגבי התנודה ההפוכה, יש איזשהו מאפיין של אותם אלה שמצליחים לצאת, קורה להם משהו, איזושהי אכזבה, איזושהי סתירה בפנים, אגרוף בבטן, שמקבלים מהגורו או מהאנשים שסביבו, אולי מישהו אחר שמטלטל אותם, נחשפים לאיזשהו מידע מבחוץ. מה מוציא אנשים מקהילות כאלה?
כמו שאמרתי, זה נדיר מאוד מאוד שבן אדם מתפקח בתוך קהילה ויוצא החוצה, זה דבר נדיר ביותר. אני יכול להגיד לך שבמקרה שלי, זה היה סוג של, בוא נאמר ככה, מי שיש לו סיכוי לצאת, זה מישהו שהולך עד הסוף, שמגיע לליבה. כשהוא מגיע לליבה, אני הייתי צמוד לגורו שלי קרוב ל-3-4 שנים, 24-7. וכשאתה מתקרב לליבה, אז החיכוך עם הגורו חושף הרבה הרבה תכונות אחרות שלו שלא הכרת. אבל בסופו של דבר מה שהוציא אותי זה השחרון שליטה שלו. זאת אומרת, הם מגיעים לאיזשהו מצב שהם כל כך מרגישים שהם שולטים בכלל, שהם מרשים לעצמם עוד ועוד, מורדים את הכפפות. באיזשהו שלב הוא הגיע אותי לאיזשהו קצה, ששם אני ממש נפלטתי החוצה. אבל שוב אני אומר, זה נדיר ביותר.
את הדבר הזה, את הדרך הזו, עד לאותו רגע של התפקחות, אתה מספר בספר הזה שלך, סגור. איזה תגובות אתה מקבל על הספר? ואני דווקא, אני לא אדבר דווקא על קהילות דתיות, דווקא קהילות שבחוץ.
נכון, אז שוב, אנחנו מקבלים תגובות מכל סוגי האנשים, גם חילונים, גם דתיים. יש סוג אחד של תגובות, בוא נגיד ככה, ההתחלה של התגובה זה שאתם אומרים שכל מי שקרא את הספר ברגע שהתחיל לא יכול להפסיק. זו תגובה ראשונה שאנחנו מקבלים.
צרף גם את התגובה שלי למה שאמרת כרגע.
תודה.
בהחלט, כן.
תודה, תודה רבה. אני יכול להגיד לך שיש לנו פה, קיבלנו תגובה מאדם מאוד משמעותי. טוב, אני לא רוצה להגיד מאיפה. אבל אדם מאוד משמעותי, אדם שהוא חילוני לגמרי, שאמר שהוא קרא את הספר בשקיקה, והוא הולך להביא את הספר הזה גם לקרובי משפחה שלו, שילמדו להיזהר ולא ליפול למקומות כאלה, לאו דווקא דתיים. אנשים התחברו גם ברמה האישית, מעבר להבנה שלא להיכנס לקאט חיצונית, מה שנקרא, היה גם תגובות מאוד מעניינות, שאדם הרגיש שאפילו שהוא לא נמצא בקאט, יש מאפיינים של קאטות שהוא מתנהלים לו בתוך החיים האישיים שלו. וזה גרם לו למסע פנימי שלו, אישי, מול התכנים. כמובן שקראו אותו גם הרבה רבנים בציונות הדתית, רבנים חשובים, שממש המליצו, והבינו את החשיבות שלו ואת הצורך של הציבור בו. ואני אומר עוד דבר, אני חושב שגם למשפיעים עצמם זה עושה איזשהו שירות בתוך הציבור, שיבדקו גבולות גזרה. ציירנו להם גבולות גזרה.
זאת אומרת, רבנים ולמיניהם, ושימו לב, גם כשאתם, אפילו אפשר לקחת את זה לרמה של מנהל בחברה עסקית, שים לב, לא להפריז, אל תייצר את המתיחויות האלה בתוך הקהילה שלך, בין אם היא מפעל ובין אם היא חסידות, אל תדרוש את כל הנאמנות ואת ההלשנות ואת היצירת הקט הזאת, שים לב, הדברים מדרדרים למציאות כזו.
יהיו כך.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת ככה, אולי אחרונה, אולי. ואם אדם טוב לו, אדם נמצא בתוך הקט, הוא אינטליגנט, חכם, היה בהרבה מאוד מקומות, ומצא את מזור נפשו אצל אותו גורו, וטוב לו להיות משועבד לתפיסה שמנסים למכור לו, שמוכרים לו, טובה לו האווירה החברתית הזאת, ההכנעה שאולי הוא מגדיר אותה כענווה, הצניעות שהוא מגדיר אותה כדבר שהוא בריא לנפש, והוא טוב לו. מה תגיד לו?
טוב, השאלה היא שאלה מאוד עמוקה. אני חושב שאפשר לכתוב ספר על השאלה הזאת. בגדול אני אגיד את העמדה שלי. אני אגיד את העמדה שלי בגדול. יש איזושהי אמירה שאומרים, בעצם זה מה שאתה אומר, זה החוויה שלו. זו החוויה שלך וזו החוויה שלו, והכל בסדר. הדוגמה שאני רוצה לתת לזה, שידוע שיש קאט של אמבש, מי שמכיר, שהוא נשפט ל-26 שנה על התעללות בילדים ובנשים, וכולם יודעים שיש שלוש נשים, שעד היום...
ארבע נשים, ארבע נשים ראיינתי לפני כמה ימים.
ארבע? אוקיי, מצוין.
שתיים מתוך השש קיבלו גט, ארבע תומכות בו ואומרות, שחררו אותו, לפחות תנו לנו לפגוש אותו, לראות אותו.
יפה. אז אנחנו כחברה מסתכלים על התופעה הזאת, וצריכים באמת לקבל החלטות. איך יכול להיות שאדם שנשפט ל-26 שנה, כבר הוכח הכל, עדויות קשות מאוד, ויש עדיין נשים שנמצאות באיזשהו סוג של שליטה, שמחזיקות ממנו כצדיק גדול, ועדיין רוצות קשר איתו. אני חושב שזאת הדוגמה הכי ברורה, שאמורה לתת מענה לשאלה שלך, והשאלה היא, כמו שאמרתי, שאלה מאוד עמוקה, ואנחנו כחברה צריכים להתמודד איתה.
שאלה חברתית. תמיר חן, הספר סגור. מי שעדיין לא קרא, אנחנו מכאן נמליץ, וגם נמליץ לכל אחד מאיתנו, בין אם הוא נמצא בתוך איזושהי חסידות או קבוצה כזאת, לשמוע את הדברים, לעשות את החשבון נפש ולראות לאן הדברים מגיעים ונמצאים. תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
תודה לכם, כל טוב.
שלום, שלום. עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לחבר הכנסת מוטי יוגב, לדוד אלחייני, סגן אלוף במיל הרי קדוש, לתמיר חן, שם בדוי, לכם על ההזנה, עשו בחל ימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.